שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר דרך השם מאת רבנו הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו. זכותו יגן עלינו, אמן. ובכן, אנחנו בספר דרך השם בחלק רביעי, בפרק רביעי. ואנחנו באות ג', נכון? ב', רק ב... התחלנו את ב'.
לא התחלנו.
לא התחלנו את ב'. אנחנו אמורים להתחיל את ב'. איזה יופי. טוב, טוב שאתה פה. והנה, אנחנו עסוקים כן במשמעות של קריאת שמה, בתור חלק מרכזי של העבודה, פעולת העבודה. אנחנו ביחס לאלוהות מבחינים בין שני נתיבים, הדעת והעבודה. יש דעת השם ויש עבודת השם. בעצם באופן פנימי ועמוק אין הבדל מהותי, אם מבינים את העבודה לא בתור פעולה טכנית, קיום מצוות, אלא פתיחה. כן, אני צריך לעבוד כדי לפתוח משהו בתוך הלב שלי, בתוך האישיות שלי, שיביא אותי לידי מגע עם האלוהות, שהמגע הזה לא יהיה אינטלקטואלי בלבד, כי אם גם חווייתי. ולא עוד, ופה החידוש הגדול של רמח"ל, הפעולה הזאת לא משנה רק אותי, היא משנה את העולם כולו. מצד הקשר שיש ביני לבין העולם כולו. יש קשר כזה, יש קשר, קשר סמוי, ולכן פעולה שנעשית באדם, יש לה פעולת תיקון והערה, עבור העולם כולו, וזאת המשמעות של פעולות העבודה שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, כשבידינו היום נשאר קריאת שמה ותפילה, ובזמן שבית המקדש היה קיים, גם קורבנות. כן, כששמעון הצדיק אומר שלשלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, אצלו עבודה זה עבודת הקורבנות בעיקר, אצלנו זה התפילה וקריאת שמה. אז אם כן, מה? אנחנו מדברים על קריאת שמה בתור גילוי אמיתת הייחוד. כן? יוצא לפי זה שהמרכז של כל הפעולה של קריאת שמה זה הפסוק הראשון. הפסוק הראשון, שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, וכל השאר זה רק דברים המצטרפים ונמשכים אל העיקר הראשון שבפסוק הראשון. והנה, ממה שיש עוד להבחין הוא, כי הבורא יתברך שמו, הנה הוא מלך על כל בריאותיו. לפני כן מה אמרנו עליו? שהוא אחד. עכשיו גם שהוא מלך. וזה כנראה לא בדיוק אותו הדבר, כי מלך, נגיד על פי הארמית, להי מלך, זה להתייעץ. כן? לא נמלכת בי, כן נמלכת בי. להי מלך זה עצה. אין מלך בלא עצה. אמרו חכמים, אפילו יש פתגם עממי, שבת בלא ביצה, כמלך בלא עצה. זאת אומרת שהעצה היא שייכת לתחום הרצון. אני נותן עצה, אמנם העצה היא דברי חוכמה, אבל זאת חוכמה מעשית, המכוונת למה שצריך לעשות. אבל זה בכל זאת פעולה, שפועלת על הרצון, הרצון של המלך. אם כן, מי שמולך באמת, זה אומר שהרצון שלו קובע את הרצונות האחרים. זה בעצם אחת החידות הגדולות שיש בתרבות האנושית, מה המקור של הפקודה. כל החברה האנושית בנויה על שרשרת פיקוד. בלי זה אין חברה אנושית. בין אב לבנו, רב ותלמידו, מלך ונתינו, מפקד וחיילו. יש שרשרת פיקוד שהיא מחזיקה את החברה האנושית כחברה. וכל השרשרת הזאת היא דמיונית לחלוטין. למשל כשמישהו אומר, אתה צריך לעשות את מה שאני אומר. נשאלת השאלה, למה? לך יש רצון, לי יש רצון. למה שהרצון שלי ישתנה בגלל הרצון שלך? זה בעצם, קוראים לזה, מוסכמה. זה לא דבר אמיתי, זה מוסכמה. המוסכמה הזאת יסודה בדמיון. אבל בלי הדמיון הזה, החברה האנושית לא הייתה קיימת. כלומר, זה אחד הדברים המפתיעים ביותר, למשל, אצל חוקרי הפוליטיקה. ניסו לברר הגדרה של מושג פשוט במדעי המדינה. וזה המושג מדינה. מה זה מדינה? מדינה בקור סמכות, שעל פיו הרבה מאוד דברים, המדינה עושה, המדינה צריכה, אבל מה זה? איפה היא המדינה? והמסקנה של החוקרים של מדעי המדינה, היא שהמדינה זה דמיון. זה כאילו כזה. כלומר, כל החיים שלנו תלויים במשהו דמיוני. אותיות זה סמלים. אותיות מדינה ודמיון. לא, זה לא נכון. בגלל שבמדינה יש ה, ובדמיון אין ה. ולא עוד, אלא שבדמיון יש וו, ומדינה אין וו. ועוד משהו, הסדר של האותיות איננו זהה. כך שקשה לקבל את הצעתך עם כל מה שיש בה מן הפיתוי. מצטער. גם אני הייתי רוצה מאוד, אבל טוב. אז אם כן, אני חוזר פה על הנושא של הקדוש ברוך הוא מלך על בריאותיו, אז המשמעות היא שרצונו הוא הקובע את כל הרצונות. יש אפילו ביטוי, הוא מסביע לכל חי רצון. כלומר, מה הוא נותן? הוא נותן לנו רצון. טוב, זה על דרך הדרוש קצת, אבל יש בזה אמת. ופירוש עניין זה. עכשיו הוא מסביר, עכשיו, זה נקודה מאוד מרכזית אצל רמח"ל, בזה הוא פותח את ספרו העמוק, כלך פתחי חוכמה. הספר שבו הוא סיכם את כל תורת הארי, הוא פותח אותו בנקודה הזאת. ייחוד האינסוף ברוך הוא, שרצונו בלבד הוא הנמצא. ועל יסוד זה בנוי כל הבניין. זה עצום האמירה הזאת. כלומר, כאילו, זה בעצם אומר שנראה לך שיש בה מציאות רצונות, אבל בעצם יש רק רצון אחד. טוב, זה כנראה כלול בכוונות של קריאת שמה. בואו נקרא את זה עכשיו בפנים. אני חושב, כן. ופירוש עניין זה הוא, כי אמנם אמיתת מציאותו יתברך הוא דבר בלתי נתלה בזולתו כלל ובלתי מתייחס לזולתו, כי הנה הוא מצוי מוכח ושלם מצד עצמו ואין לו שום ייחוס עם אחר כלל, לא למעלה ממנו ולא למטה ממנו, פירוש שאין לו סיבה שיתעלה בכלל, לא כמסובב עם סיבתו ולא כמצטרף עם מצטרפו. כן, כלומר, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, שיש רגילים לתת לקדוש ברוך הוא תארי יחס. אבינו, מלכנו, ועוד כמה דברים כאלה, אומר הרמב״ם, מי שמעמיק מבין שהתארים האלה הם לא נכונים. למה? כי האב מוגדר על ידי זה שיש לו בן. המלך על ידי שיש לו נתין. יוצא לפי זה שתהיה תלות של הקיום האלוהי, לפחות בהגדרתו, במה שזולתו, וזה הרי לא נכון. אלא מה אומר הרמב״ם? בכל זאת, ראוי להקל להשתמש בביטויים האלה, בגלל שאינם פוגמים, כלומר, אינם מוסיפים שום דבר בעצמות האלוהית. לכן, אף על פי שהם לא נכונים, הם מותרים בשימוש. כן. זה נכון. אז כנראה שזולתו לא כלול בו. זה, אתה יודע, לפי היהדות יש דבר כזה, יש אמונה כזאת שהעולם נברא. מה זה שהעולם נברא? שהוא לא האלוהות. נכון? זה, טוב, זה באמת תעלומה. אבל זה בעצם מה שזה אומר. שאני לא אלוהים. בסדר? וגם אתה לא. מקווה שזה אתה לא נפגע. טוב. והנה, אבל כלומר, מבחינת ההסתכלות הזאת, אין יחס בין האלוהות לבין העולם, וזה מה שרמח"ל אמר עכשיו. נכון? והנה, בבחינה זאת, נקראו בשם אלוהים ברוך הוא, דהיינו המצוי המוכח מצד עצמו, כמו שזכרנו. ואומנם, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה שלך, ביות שרצה, וברא נבראים, וכולם תלויים בו במציאותם ובכל בחינותם, וכמו שזכרנו, נקראו בבחינה זו אדון כל. כי הכל ממנו והכל שלו, והוא שליט בכל כרצונו. כלומר, אנחנו מבחינים מצד ההסתכלות שלנו באלוהות בשני צדדים. מצד עצמו, מצד זולתו. כן? זה, אני חושב שזה ברור. המושגים האלה גם במהר"ל, גם ברבי חיים וולוז'ין, בנפש החיים, יש הצד הזה, זאת אומרת, מצידו ומצד זולתו. זה גם השאלה, מה נקרא ראשית? האם הקדוש ברוך הוא ראשית, או הוא ראשון? זה בכלל אותו דבר. אם אתה אומר ראשית, ראשית זה תמיד ביחס למה שבא אחר כך. ראשית כי יש אחרית. מה שאין כן ראשון, זה ראשון בסדרה. אין לו יחס דווקא אל השני. בסדר? זה שתי בחינות שאנחנו מבחינים באלוהות. ואולם, אז זה הבדל בין הרצון לבין החוכמה. כן, אולי נסביר את זה למשל לגבי עקדת יצחק. בעקדת יצחק יש היגיון. מה ההיגיון? מידת הדין. מידת הדין אומרת, עליך לשלם את המחיר של מה שאתה מקבל. נו, מה המחיר של עצמי? עצמי. אז בעצם זה שיצחק קרב על גבי המזבח, אין דבר יותר הגיוני מזה. אבל פתאום מתברר שהשם לא רוצה. הוא אומר, לא, אני לא רוצה. אז מה גבר על החוכמה? הרצון. יש או חוכמה או רצון. הרצון הוא שהקדוש ברוך הוא לתת חיים ולא מוות, ולכן יצחק צריך לרדת מהמזבח. כן? כלומר, יש ניגוד בין החוכמה לרצון. זה מובן? טוב. מה ההיגיון שבהקרבה? פשוט, מידת הדין. מידת הדין דורשת לשלם את המחיר של מה שאתה מקבל. הגיוני או לא? כן או לא? כן. זה דין. מה המחיר של עצמי? עצמי. הגיוני, לא? כן או לא? מה אתה אומר? תשלם את מה שקיבלת. נו, מה קיבלת? את עצמך. נו, אז תשלם. פלאפל, אפשר לקנות גם מפלאפל, נכון? אפשר גם לקנות כסף בתמורה. אבל זה אפילו יותר ממחיר. זה אבסולוטי. כלומר, זה כאילו בא לומר שהקיום, בתפיסה של החוכמה בלבד, שעצם הקיום הוא מין חטא. הוא חטא כי הוא חריגה, תקשיב טוב טוב, חריגה מן האינסוף. וצריך להשיב, לחפר על זה על ידי שיבה אל האינסוף. כן? זה למשל אנקסימנדרוס, אחד מראשוני הפילוסופים אמר את זה, שכל הנמצאים יוצאים מן האינסוף ומחפרים על יציאתם זו על ידי שיבתם אליו. ביטוי חריף מאוד, איך יווני הגיע לזה אני לא יודע. אבל ככה הוא אמר. כן, כלומר, וזה בעצם ההיגיון שעומד ביסוד ההתנהגות של יצחק. כתוב, והאלוהים ניסה את אברהם. למה לא אמר, והאלוהים ניסה את יצחק? כי עבור יצחק זה לא היה ניסיון, כי הוא צדיק של מידת הדין. עבור אברהם, שמכיר את הקדוש ברוך הוא בתור הבורא, הבורא זה מי שנותן את החיים. נותן את החיים, אז למה הוא לוקח בחזרה? אבל הרעיון שאלוהים נותן את החיים, זה פעולה רצונית. אז אם כן, יש ניגוד בין הרצון לבין החוכמה. אלה שיקרבו למולך עשו את זה כי הם היו ברברים. אבל, אומר הרב קוק, מתחת לערימה של הרפש הזה, היה ניצוץ אלוהי. מה היה ניצוץ? ההכרה שהאלוהים הוא יקר מכל. לכן נותנים לו את היקר מכל. אבל זה בעצם, זה נעשה מתוך נטייה של שחיתות פנימית. של רצח, של תאוות רצח. אבל אצל אברהם אתה רואה שזה נעשה מתוך חשבון. אתה אומר, שלושה ימים הוא הולך. משהו אחר לגמרי. כן. נכון. אתה אומר שבעצם הרצון האלוהי גם הוא סוג של חוכמה, רק חוכמה למעלה מהשגתנו. כן, אבל ברגע שאמרת למעלה מהשגתנו, אז זה כבר לא חוכמה. בסדר? אתה יכול להגיד גם שהחוכמה זה רצון, למטה מהשגתנו. כן. טוב, אז לכן, כאן הרמח"ל אומר דבר מאוד פשוט. מצד עצמיותה של האלוהות הוא למעלה מכל השגה, ואז לא שייך לדבר על יחס אל זולתו, בעצם קיומו מבטל זולתו, ומצד רצונו שיהיה נברא, אז אפשר לדבר עליו בתור אבינו, מלכנו וכו', מלך. בסדר? כלומר, המושג של מלכות, עם כל האימה שיש בו, של הסמכותיות, הוא בעצם סוג של גילוי, של אהבה. בסדר? אין מלך בלא עם. כן, מסביר בעל התניא מה זה עם? מלשון גחלים עוממות. כלומר, החלשה. אין מלך בלי שהוא יחליש את קיומו כדי שיהיה לו על מי למלוך. אז זה בעצם חסד. בפנימיות מידת הדין מסתתר החסד. נכון, נכון, זה יסוד הצמצום בעצם. ואולם, עוד רצה, וזה בעצם מה שהוא מסביר כאן, רצה בטובו וחסדו להשפיל כביכול בענוותו את רום כבודו ולהיות מתייחס אל נבראיו, אף על פי שבאמת אין להם יחס עמו כלל, ורצה להיות להם במדרגת מלך אל עם שיחשב להם לראש ולמנהיג ולהתכבד כביכול בעם כמלך שמתכבד בעמו. וכעניין שנאמר ברוב עם הדרת מלך, ובבחינה זו נקראהו מלכו של עולם. אז בעצם אפשר לומר, יש שני אופנים להיות מלך. יש מלך במובן אני הבוס, יש מלך במובן שאני מתכבד באחרים. ואז המלך שמתכבד בעצם הפך להיות משועבד. הוא משועבד לכבוד שייתנו לו. אז בעצם הוא נתן ערך לנתין יותר מאשר לו. זה רואים אצל פוליטיקאים. הפוליטיקאי זקוק לדעת הקהל, אז הוא משועבד לדעת הקהל. כן? וזה הקלף המנצח. כל פעם שהקדוש ברוך הוא מתרגז, משה אומר, ומה יאמרו מצרים? טוב, בסדר, לא אמרתי כלום, סולח. בסדר? זה הקלף המנצח, זה הג'וקר. כן, ששום דבר לא עובד. כן. אם היא, תראה, זה יש לנו כלל לגבי שאלות. אם היא קשורה באמת, נענה. אם היא לא קשורה, לא נענה. חצי קשורה זה חידוש, לא יודע. בוא נדבר. הרמח"ל
כותב, כל היחס של אלוהים אל הנבראים, הוא יחס של מלך, ויחס של עם אל הנבראים.
איך יודעים שהוא טוב ולא רע? טוב, זו שאלה שדנו בה בחלק הראשון. כן, ש... בדרך הטוב, להיטיב וכו'. שאת השאלה, מי אמר לך שאלוהים הוא טוב? כן, מה המושכל הראשון הזה? כן, מושכל ראשון שאלוהים הוא טוב. מי אמר? אולי הוא חס וחלילה רע. כן. והתשובה היא, כי הרע מוגדר בתור היעדר טוב. בעוד שהטוב איננו מוגדר בתור היעדר רע. אם כן, הטוב הוא ראשוני והרע משני. איך אתה מבחין שרע הוא רע? ביחס אל זה טוב אפשרי. אמת או לא? נדברים איתך. אי אפשר גם לחשוב וגם להקשיב. סבל, מה זה סבל? ביחס למה? ביחס למצב של אי סבל, של עונג. כן, סבל זה לא ביחס להיעדר, לא ביחס לאבן. אתה לא יכול להגיד שהאבן לא סובלת, כי האבן היא למטה מזה. כן? מה שאין כן, הסבל, נגיד, אם מישהו צובט אותי, איי, נכון? זה כואב. למה זה כואב? זה כואב ביחס להרגשה הטובה שהייתה לי בלי זה. זאת אומרת, אתה מגדיר את הרע בתור היעדר של הטוב. אם כן, המושג של הטוב קדם להגדרת הרע. אם כן, הטוב ראשוני והרע משני. אם כן, בשורש המציאות נמצא הטוב, ובתחתית המציאות הרע. לא, זה לא כמו השאלות שלך. מה זה חצי? לא, זה רגע. חצי חצי זה שבוודאי במציאות יש חצי טוב, חצי רע. או נגיד יש הנהגה טובה, הנהגה רע. השאלה היא מה השורשי פה. מה שמגדיר את השני הוא השורשי. אה? כן, אין לי בעיה. אבל השאלה שלו הייתה, שמה אלוהים הוא רע. אז אני הסברתי מדוע זה לא יכול להיות. ששורש המציאות יהיה רע. כי הרע הוא ביחס של הגדרה של טוב. הבנת אותי או לא? למה? פרווה זה טוב מאוד. כן.
לא
ענה לך ועוד איך.
איך?
אתה יכול להגיד אדיש. אתה יכול להגיד כן שאלוהים הוא למעלה ממושגי טוב ורע. כמו הפילוסופים, שאומרים שלא אכפת לקדוש ברוך הוא, לא טוב ולא רע. זה השאלה, זה ההצעה? זה נכון. לא נכון, לא נכון. לא נכון. נו. זה כי זה לא נכון, נו, אני אמרתי, מה, זה לא עושה, לא מספיק לך? כן, בבקשה, זיו, מה? של מלכות? שני סוגי מלכות. יש מלכות שהיא טובת המלך, ויש מלכות שהיא טובת הנמלך. אם זה טובת המלך, זה בעצם שלטון אבסולוטי. הנמלך, יש לו מלך, כי הוא צריך מישהו שידאג לו. בסופו של דבר, הנתין של המלך, הוא נותן כבוד למלך. אז אם כן, מי שולט במי? הנתין במלך.
אז בעצם שני הסוגים זה סוגים שמלך לא טוב.
זה מלך מצוין, למה? הוא בזוי לך שזה ברוב חסדו, כלומר, זה שהוא שולט בכל, זה נתון שנובע מעצם היותו בלתי נתלה בזולתו. ואחר כך, ברוב חסדו, הוא החליט שבתוך מלכותו יהיה מצב של הזדקקות לנברא. בסדר? עד כאן להיום, שלום.